הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון כ"א באייר תשע"ה, מסכת כתובות, דף צדי זין. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, מביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיה הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. אגיד השיעור, בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב, חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. שבוע פרשת בחוקותיי. תחילתו של שבוע שבו נלמד את דפים צדי זין עד קוף ג' ממסכת כתובות. הווה אומר שנלמד את הדף המאה של המסכת, את הדף המאה ואחד של המסכת, עד הדף המאה ושלוש של המסכת. 10 ימים לאחר מכן, בסייעת הדשמיה הגדולה, כבר נתחיל את המסכת הבאה עלינו לטובה. בסוף השבוע הזה, יום שישי חבב באייר תשע"ה, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, ערב שבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובה. ושימו לב לדברים הבאים. כתב הגאון רבי אליהו שחור זצל, ששמע מפי הרב רבי יהושע חשין זצל, ששמע מפי זקן אחד שהיה מלמד בבית הנציב מוולוז'ין. קבלה בשם רבי יצחק ורבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיקים וקדושים לברכה. הרוצה שתפילותיו יעשו פירות, יתענה בערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, ויקרא 2 מקרא ואחד תרגום, ואז תפילתו תתקבל בעזרת השם יתברך. כאמור, ביום שישי הבא עלינו לטובה, חבב באייר, להתענות ולקרוא את פרשת בחוקותיי, הפרשה החותמת את ספר ויקרא, 2 מקרא ואחד תרגום, ואז בעזרת השם יתברך תפילותיו תעשנה פירות. בשמחה ובטוב לבב אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלי ולא אבותי, שתאיר עיניי במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור והיתר, הן בדיני ממונות, הן באורה, הן בלימוד. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשמונה השאלות ששאלנו בסיום השיעור בערב שבת קודש, פרשת באר, את סיימנו ללמוד את דפים צדי ה' וצדי ו' ממסכת כתובות. השאלה הראשונה הייתה, מה תקנת שטר הכתוב בניסן סתם, ובשטר השני כתוב ה' בניסן? התשובה היא, יכתוב הרשאה לבעל השטר של ניסן סתם. השאלה השנייה, הלוקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה, מה הדין? התשובה, יכולה האישה שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי. אבל כאשר האישה סרבה לראשון והסכימה לקונה השני, לרבי מאיר איבדה כתובתה, ולרבי יהודה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. שאלה השלישית, נשתדפו השדות בני חורין, האם יכול המלווה לגבות ממשועבדים? התשובה להלכה, אכן גובה ממשועבדים. שאלה רביעית, נכסי לך ואחריך לפלוני, מה הדין כשמוכרם לראשון? התשובה, לרבנן שני מוציא מיד הלקוחות, לרבן שמעון בן גמליאל אין לשני אלא מה ששייר ראשון. מפני מה אין מציאת אלמנה ליתומים? התשובה, מציאת אישה לבעלה זו תקנת רבנן משום איבה, ולא אכפת לנו מאיבת היתומים, לכן מציאת אלמנה לעצמה. מדוע אין לתלמיד להתיר מנעל לרבו כאשר הוא משמשו? התשובה, שלא יאמר הרואה שמדובר כאן בעבד כנעני ולא בתלמיד. כמה תשעה האישה בתביעת כתובתה ותפסיד את כתובתה? התשובה, ענייה או פרוצה 2, עשירה או צנועה 3 שנים. השאלה האחרונה, איזו עצה טובה השיאו חכמים לאלמנה? התשובה היא, לדעת רב יהודה, כשמוכר את הנכסים תכתוב אילו לצורך הכתובה, כדי שלא תיראה רעבתנית. אלה כאמור התשובות לשאלות שלנו על דפים צדי ה' וצדי ו' ממסכת כתובות. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לטורף העניין שלשמו התכנסנו בתחילתו של שבוע טוב זה. יום ראשון, חף א' באייר תשע"ה, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי דף צדי ז' ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי ו' עמוד א', 14 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר רבי אלעזר, אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך, העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. דמי מזונות וכתובה שיש לאישה לגבות מנכסי בעלה, עיקר דינה הוא לגבותה מקרקעות שעליהם עיקר סמיכות דעתה של האישה. כמו שלמדנו לאל בדף סמכתת עמוד ב', מבארת עכשיו הגמרא, מהו הדין אם תפסה מטלטלין של הבעל כדי לגבות מהם דמי מזונותיה או כתובתה, האם מניחים אותם בידה או שמוציאים אותם מידה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אלמנה שתפסה מטלטלין מנכסי בעלה שירשו היתומים בשביל זכות שיש לה בהם לדמי מזונותיה, אף שחיוב היתומים לפרוע הוא רק מקרקעות שהשאירה אבא, מכל מקום מה שתפסה את המטלטלין, תפסה. הועיל לתפיסתה ויכולה היא לגבות מהם את מזונותיה. תניא נמי אחי, שנינו גם בברייתא כך כדברי רבי אלעזר, אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה, מה שתפסה תפסה. וכן קיאת הרב דימי אמר, כשרב דימי הגיע מארץ ישראל, הוא אמר מעשה בחלתו של רבי שבתאי, שתפסה דיסקאיה, שק של אור מלאה מעות לצורך פיראון מזונותיה, ולא היה כוח ביד חכמים להוציא מידה כיוון שתפיסתה הועילה. דנה הגמרא עכשיו לגבי איזה חיוב מועילה תפיסתה. אמר רבינה ולא אמרן שמועילה תפיסת המטלטלין, אלא למזוין לפרוע חיוב המזונות שחייבים היתומים לפרוע לה. אבל אם תתפוס האלמנה מטלטלין לצורך פיראון הכתובה שלה, מפקינן מינה, יוציאו את זה ממנה. מתקיף לאמר ברבשי, מקשה על כך מר ברבשי, מה ישנה, מה החילוק בין כתובה למזונות? הרי כשם כשתפסה מטלטלין לצורך הכתובה, לכיוון דכל זכות גבייתה היא ממקרקעי ולא ממטלטלי, לכן מוציאים ממנה את המטלטלין. לגבי חיוב מזונות נמי צריך להיות הדין שמוציאים ממנה, שהרי גם בהם זכות גבייתה היא רק ממקרקעי ולא ממטלטלי. ומשום כן סובר מר ברבשי שאין חילוק דין בין אם תפסה לצורך מזונות לבין אם תפסה לצורך כתובתה. אלא אומר מר ברבשי, הדין הוא שכשם שלמזוין נימד את תפסה תפסה, כמו שלגבי מזונות אמרנו מה שתפסה תפסה, הכנה מלכתובה תועיל תפיסת המטלטלין. אמר לי רב יצחק בר נפתלי לרבינה, אחי אמרינן משמי דרבה כבתך. אמרו משמו של רבה, כשיטתך שיש לחלק בין מזונות לכתובה, שרק כדי לגבות דמי מזונותיה מועילה תפיסת מטלטלין, אבל לכתובה לא. והרעבד מבאר שמחלוקת רבה ומר ברבשי, זה דווקא כשיש לה יתומים קרקע לפרוע לה, אלא שהיה עדיף לה לתפוס מטלטלין, אבל אם אין להם קרקעות כלל, רק מטלטלין, בזה לכולי אלמה לא תועיל התפיסה. כעת מבארת הגמרא דין אלמנה שלא תבעה מזונותיה משעה שמת בעלה, ולאחר כמה שנים תובעת את היתומים שיפרעו לה דמי מזונותיה למפרע, וכן מכאן ולאבא. האמא שלא תבעה נחשב כמכילה. אמר רבי יוחנן משמי דרבי יוסי בן זמרה, אלמנה ששעתה אחר מות בעלה 2 ו-3 שנים, ולא תבעה מזונות מהיתומים, איבדה את המזונות שלה, שאנו אומרים שמה שהיא לא תבעה אותם, היינו מפני שהיא מחלה להם, ולכן אינה יכולה לחזור ולא תבועם. אומר הריטב"א שהוא הדין עניין רפואה, אם לא תבעה הוצאות רפואיות 2 ו-3 שנים אינה יכולה לתבוע אותם. שואלת הגמרא, מדוע נקט רבי יוסי בן זמרה ששעתה גם שנה שלישית? אשתה 2 איבדה, 3 מבעיה. אם כששעתה ולא תבעה במשך שנתיים אמרנו שאיבדה את זכויותיה, פשוט הדין שאיבדה את מזונותיה גם אחרי 3 שנים. ולא הוצרח רבי יוסי בן זמרה להזכיר ששעתה 3 שנים איבדה מזונותיה. תרצת הגמרא, לא קשיא אין קושיא. כאן בענייה, כאן בעשירה. ענייה שהיא צריכה את הכסף מהיתומים בשביל שיהיו לה מזונות, ולכן אם לא תבע מהם שנתיים, כבר יש ראיה שהיא מחלה להם על מזונותיה. עשירה שיש לה הרבה כסף ואינה צריכה את החוף כל כך, אין ראיה שבשנתיים שמחלה להם, ורק כאשר אומרים בשלוש שנים שהיא מחלה, זה מהווה ראיה. מוסיפה הגמרא, אינמי, או יש לבאר באופן נוסף מדוע נקט גם ששעתה 3 שנים ולא תבעה. כאן בפרוצה שלא בושה לבוא ולטבוע אותם בבית דין, ולכן כשלא טבע אותם במשך שנתיים, מוכח מכך שהיא מחלה להם. כאן בצנועה שמתביישת לבוא ולטבוע אותם בבית דין, אין ראיה משנתיים שמחלה להם, ורק אם לא טבע אותם במשך 3 שנים, יש להוכיח מכך שהיא מחלה להם. והנפקא מינה בין שני תירוצי הגמרא, בעשירה פרוצה ובענייה צנועה. והראש פוסק שאינה מפסדת בשנתיים, רק אם היא גם פרוצה וגם ענייה, שאז ודאי אומרים שאם לא באה בשנתיים הללו, היא ודאי מחלה. מביאה הגמרא חילוק דין לאיזה עניין מודר רבי יוסי שלא איבדה מזונותיה, למרות ששעתה כמה שנים ולא טבעה את המזונות. אמר רבא לא אמרן שהועילה מחילה על דמי מזונותיה, אלא למפרע על אותם 2 ו-3 שלא טבעה את היתומים. אבל מכאן ולאבא יש לה מזונות, כיוון שלא מועילה מחילתה על העתיד, כי גם אם מחלה לעבר, יכולה היא לחזור בה. והטעם, כי רבנן עשו חיזוק לדבריהם שלא תועיל מחילתה לגמרי ותוכל לחזור בה. מבררת עכשיו הגמרא מהו הדין כשיש ספק האם פרעו היתומים לאלמנה דמי מזונותיה או לא. באי רבי יוחנן, הסתפק רבי יוחנן. יתומים אומרים, נתננו לה את המזונות של השנה הבאה. היא אומרת, לא נטלתי דמי מזונות האלו, על מי מהם להביא ראיה לדבריו? האם נכסי הבעל שמת בחזקת יתמי שירשו אותו קיימי, ועל כן על האלמנה להביא ראיה, להביא עדים שהיתומים הודו בפניהם שלא פרעו למזונותיה, ואם יעידו ככה העדים תוכל לגבות מהנכסים, אבל אם לא תביא ראיה לא תוכל לגבות מהם מפני שהנכסים בחזקתם. עוד אילמה או שמה נאמר, שנכסי הבעל שמת בחזקת אלמנה קיימי, שהרי הנכסים נשתעבדו לה בתנאי בית דין. והיא יכולה למכור את הנכסים אפילו שלא בפני בית דין לצורך גביית מזונותיה. ועל כן כשבאה אלמנה לגבות דמי מזונותיה לאבא מהנכסים, על היתומים להביא ראיה שפרעו לה כבר. ואם הם לא יביאו ראיה, אין כוח ביד היתומים להוציא את הנכסים מחזקתה. מביאה הגמרא ברייתא לפשוט את הספק. תשמע, בואו שמע ראיה דתני לוי. שנה לוי אלמנה שיש לה זכות ליזון מנכסי בעלה שירשו היתומים והיא תובעת מהיתומים דמי מזונות של השנים הקודמות, והיתומים טוענים שפרעו לה מזונותיה, הדין הוא שכל זמן שלא ניסית לאדם אחר, על היתומים להביא ראיה לדבריהם. ואם לא הביאו ראיה, כותב הרמב"ם בהלכות אישות פרק חי הלכה כ"ז, שעליה להישבע שבועת אסת, והיא מקבלת את המזונות, כיוון שהאלמנה מוחזקת בנכסים, אבל אם ניסית, ואחר כך באה לתבוע מזונות על הזמן שקודם לנישואין, עליה להביא ראיה, כיוון שמי שניסית אינה מוחזקת בנכסים, מפני שמעתה כבר אין לה יתומים חיוב לתת לה מזונות, וממילא בזמן התביעה אינה מוחזקת בנכסים, ועליה להביא את הראיה. מוכיחה הגמרא מהברייתא הזו, שעד שניסית הנכסים בחזקתה, ועל היתומים להביא ראיה, והם אינם נאמנים לטעון שפרעו לה. דנה הגמרא אם יש מחלוקת תנאים בשני צדדי ספיקו של רבי יוחנן. אמר רבי שימי ברשי, ספק זה האם הנכסים בחזקת האלמנה ועל היתומים להביא ראיה, או להפך, כתנאי, תלוי במחלוקת תנאים. שנינו בברייתא שהאישה שמת בעלה והיא מוכרת קרקעות לצורך גביית מזונות וכתובה, הרי היא מוכרת וכותבת בשטר המכירה, קרקעות אילו למזונות מכרתי וקרקעות אילו לכתובה מכרתי. אילו הם דברי רב יהודה. רב יוסי אומר, מוכרת האישה למזונות ולכתובתה, וכותבת בשטר המכירה שמכרה סתם לאחד מחיובי בעלה כלפיה. דהיינו שאינה מפרשת מה היא מכרה לכתובה ומה היא מכרה למזונות, וכשכותבת כן, כוחה יפה וטוב לה יותר, כפי שמבארת הגמרא בסמוך. אם כן מבארת הגמרא, מה היא לב באקה מפליגי? כנראה בזו מחלוקתם. לרב יהודה דאמר באי לפרושי, לשיטת רב יהודה שאומר שעליה לכתוב כל קרקע עבור מה היא מוכרת אותה, זה משום זה סבר, כמו הצד הראשון בספיקו של רב יוחנן, שנכסי בחזקת יתמי קיימי, שהנכסים בחזקת היתומים נמצאים, ולכן על האלמנה להביא ראיה. ואם כן טוב לה שתפרש לצורך מה היא מוכרת, בכדי שלא יוכלו היתומים לטעון שכל מה שמכרה היה לצורך גביית הכתובה. ולכן אינם חייבים עוד לפרוע לה כתובתה. ואם תטען להם שאם כדבריכם שמה שמכרתי היה לכתובה, תנו לי מזונות שלא פרעתם לי, יאמרו ליתומים שכן פרעו לה מזונות מנכסים אחרים דיינו ממטלטלין, וכיוון שהנכסים בחזקתם הם נאמנים לטעון שפרעו לה. אבל כאשר היא מפרשת מה היא מכרה לצורך מזונות, אין היתומים יכולים לומר לה, פרענו לך מזונות ממקום אחר. ובשקר אמרת ללקוחות שאת מוכרת לצורך מזונות. מפני שאם כדבריהם היה להם לבוא ולטעון כך מיד בשעת המכירה, וממה שלא אמרו כך, מוכח שאין טענתם אמת. ואילו רבי יוסי סבר, לא באי לפרושי, האלמנה אינה צריכה לפרש לצורך מה היא מכרה קרקעות, הוא סובר כמו הצד השני בספקו של רבי יוחנן, שנכסי הנכסים בחזקת האלמנה קיימה, נמצאים בחזקת האלמנה, ולכן על היתומים להביא ראיה שפרעוה, וממילא הם אינם יכולים לטעון לה שפרעו לה מזונות ממקום אחר. ולכן עדיף לה לסתום ולא לכתוב לצורך מה היא מוכרת, שעל ידי זה היא תרוויח שאם לא יישארו בידי היתומים נכסים, ולא תוכל לקבות מהם את חוף כתובתה, תוכל לומר שכל מה שמחרה מהקרקעות היה לצורך גביעת המזונות. וכך תוכל לפרוע את חוב הכתובה מהלקוחות שקנו מבעלה קרקעות, כיוון ששיעבוד קרקעות לכתובה קודם ללקוחות, ויכולה היא לקבות במשועבדים לצורך הכתובה. ואילו היא הייתה כותבת על חלק מהקרקעות שהיא מכרה אותם לצורך גביעת הכתובה, שוב לא תוכל להוציא מהלקוחות קרקעות לצורך גביעת המזונות, כיוון שאין מוציאים מנכסים משועבדים לגביעת מזונות, כמו שאומרת הגמרא במסכת גיטין דף ממחת עמוד ב', מפני שהמזונות אין להם קצבה, וממילא אין הלקוחות יכולים לשער כמה קרקעות עליהם להניח אצל הבעל, כדי שקרקעותיהם שהם קנו לא יהיו בסיכון, והאישה תגבה מהבעל, היות ולקה מזונות אין קצבה, לכן תקנו שלא יגבו מהקרקעות לצורך מזונות מאותם קרקעות שקנו הלקוחות. כך מנסה הגמרא להעמיד את מחלוקת התנאים. דוחה הגמרא ואומרת ממאי, מאיכן ההכרח לומר שנחלקו רבי יוסי ורבי יהודה בשני צדדי ספיקו של רבי יוחנן? דילמה, אולי, דקו לאלמה סברי, שני התנאים סוברים נכסי בחזקת אלמנה קיימה. הנכסים בחזקת האלמנה נמצאים. ומשום כך על היתומים להביא ראיה שהם פרעו לה. ואם כן ודאי עדיף לה לסתום ולא לכתוב במפורש לשם מה היא מוכרת את הקרקע. ורבי יהודה שסובר שאף על פי כן עליה לכתוב לשם מה היא מוכרת בפירוש, זה משום היצע טובה כמה שמלן דלא לקרוא לה רעבתנותה. שאם לא תכתוב לשם מה היא מוכרת, יאמרו הרואים שהיא מוכרת הכל לצורך מזונות, ויקראו לה רעבתנית שצריכה כל כך הרבה מעות למזונות. לכן עדיף לה שתכתוב על מה שמוכרת, שזה לצורך הכתובה שהיא מוכרת. ולא הכל לצורך מזונות, ולא יקראו לה רעבתנית. ורבי יוסי סבר שמכל מקום עדיף לה לסתום ולהרוויח, שתוכל לגבות מהלקוחות, למרות שיש לחשוש שיקראו לה רעבתנית. והגמרא מוכיחה שאכן משום היצע טובה, אמר רבי יהודה את דבריו. דהי לא תאימה אחי, אם לא תפרש שרבי יהודה נתכוון רק להשמיע היצע טובה, אלא נאמר שטעמו של רבי יהודה הוא משום שהוא סובר שהנכסים בחזקת היתומים, יהיה קשה על הדבאי רבי יוחנן, מה שהסתפק רבי יוחנן ולא פשט את הספק שלו, משום משנה, תפשוט להם עם התניתין, יש לפשוט את הספק ממשנה מפורשת, שהרי המשנה נשנית תמיד בבית המדרש, ובוודאי שמע רבי יוחנן, מן המשנה הזו, מה שאין כן ברייתא, שבה נאמרה מחלוקת רבי יוסף ורבי יהודה, אפשר לומר שרבי יוחנן לא שמע את הברייתא הזו. מאיזה משנה ניתן לפשוט את ספיקו של רבי יוחנן? שנינו במשנה, לקמן בדף צד זין עמוד ב', מוכרת האלמנה את הקרקעות לצורך מזונותיה שלא בבית דין של מומחים, בכדי שלא תצטרך להמתין ולהתענות עד שיהיו לדיינים זמן ופנאי לדון במחירתה. ודי לה למכור בפני שלושה אדיוטות, וכותבת על הקרקעות שמוכרת למזונות, אילו למזונות מכרתי. אם כן יש להוכיח בפירוש מהמשנה שהנכסים בחזקת היתומים, מדוע לא פשט רבי יוחנן את ספיקו מדברי המשנה, אלא על כורחה ממתניתין מן המשנה שיצריכו לכתוב מה היא מוכרת למזונות, לקה למשמע מינה. אין להוכיח משם שהנכסים בחזקת היתומים הם, וזאת משום שאפשר לומר, זה עיצה טובה כמה שמלן. ישמיע המשנה עיצה טובה שתכתוב מה מכרה למזונות כדי שלא יאמרו שהיא רעבתנית. אם כן, החנמי, כמו כן, אין להוכיח מדברי רבי יהודה שהנכסים בחזקת היתומים הם, מפני שאפשר לומר שרבי יהודה שאמר שתפרש לאיזה צורך מכרה, עיצה טובה כמה שמלן. כעת הגמרא דוחה באופן נוסף את דברי רבי שימי ברעשי שתלה את הספק של רבי יוחנן במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. הנה מי אומרת הגמרא, או שיש לפרש דקולי אלמה, בין רבי יהודה ובין רבי יוסי סוברים דנכסי בחזקת ית מקיימה. הנכסים בחזקת היתומים עומדים, ואם היא טוענת שלא נפרעה מזונות והיתומים טוענים שנפרעה, עליה להביא ראיה. והיינו טעם עד רבי יוסי, טעמו של רבי יוסי שאף על פי שכתיבתה בשטר לא תועילה לגבות כתובתם היתומים, משום שהם נאמנים לטעון לה שפרעו לה מזונותיה, מכל מקום עדיף לה שתסתום ולא תפרש למה היא מוכרת, שעל ידי כך תוכל לומר שמחירתה הייתה לצורך מזונות, ואם כן יש לה לגבות עכשיו דמי כתובתה מקרקעות שקנו הלקוחות. וכדברי אביי קשישא, דאמר אביי קשישא, משל דרבי יוסי שאסתם יפה לה, כשלא מפורט למה היא מכרה זה יפה לה, למה הדבר דומה? לשכיב מרע שאמר תנו 200 זוז לפלוני בעל חובי. אדם שלא עלינו גוסס, שדבריו בעל פה נחשבים ככתובים וכמסורים, והוא אמר, תנו 200 זוז לפלוני בעל חובי. יש לפרש את דבריו בשני אופנים. אופן אחד שרוצה הוא ליתן מתנה לפלוני, ומה שהוא אומר את המילים בעל חובי, אינו אלא כמראה מקום לאיזה פלוני נתכוון. האופן השני, שאין בדעתו ליתן לו מתנה, אלא שרוצה הוא לפרוע לו את חובו. וכוונתו באומרו בעל חובי, שרוצה הוא לפרוע בזה את חובו. אז הדין הוא, שאם רצה אותו פלוני ליטול 200 זוז עליו בפיראון חובו, נוטלן. ואם רצה ליטול ה-200 זוז במתנה ושחובו לא ייפרע בהם, נוטלן ויכולו ליטול מלבד ה-200 זוז הללו שהם בתורת מתנה, עוד 200 זוז נוספים בתורת פיראון לחובו. יש לו ליטול את ה-200 זוז בתורת מתנה מהנכסים בני חורין, שעל ידי כך יוכל לגבות את ה-200 זוז של החוב מנכסים משועבדים. אבל אם יגבה את ה-200 זוז של החוב מנכסים בני חורין, שוב לא יוכל לגבות את המתנה מנכסים משועבדים. ותוספות בדיבור המתחיל רצה כותבים לחלק בין אם אמר לפלוני בעל חובי לבין אם אמר לבעל חובי. כי אם הוא אמר לפלוני בעל חובי יכול ליטול גם בתורת מתנה וגם בתורת חוב. אבל אם אמר רק לבעל חובי, בזה יש חילוק. אם אמר תנו לבעל חובי כראוי לו, יש ללמוד מלשונו היתירה שכוונתו שיטול גם את חובו וגם את המתנה. אם הוא לא הוסיף את המילים כראוי לו, כוונתו לומר רק שיטול בתורת חובו. אם כן, אם במתנה נוטלן את הבני חורין, האם לא כך יפה כוחו שיוכל לגבות את מה שלוקח בתורת פיראון של חוב ממשועבדים? שבעצם הוא יכול לגבות פעמיים. הוא הדין לגבי האלמנה שכוחה יפה לסתום ולא לכתוב לשם מה היא מוכרת, כי אם היא תכתוב שהיא מוכרת לכתובתה, לא תוכל שוב לגבות מן הלקוחות לצורך מזונות. ועכשיו כשהיא סותמת ולא כותבת לשם מה היא מוכרת, היא תעמיד עדים שיראו שחלק מהקרקעות היא מכרה למזונות, וממילא אף שהנכסים בחזקת היתומים, לא יוכלו היתומים לומר לה שהיא מכרה הכל לצורך כתובתה, כיוון שכבר נפרעה מזונות, כיוון שהעדים יעידו שהיא מכרה קרקעות לצורך מזונות. וכיוון שהיא סותמת, היא תוכל לטעון ללקוחות שקנו מהבעל שהיא מכרה הכל לצורך מזונות, ועל כן יש לה לגבות מהם לכתובתה. וכאשר תבוא לגבות מהם, היא תעלים מהם שהיא מכרה בכלל עוד קרקעות, ולא יוכלו לטעון לה שנפרעה כתובתה ממכירת הקרקעות. ואילו הפני יהושע מבאר את כוונת רשי בהסבר הדברים הללו, שתמכור בסתם ולא תודיע להם שמכרה אותה לכתובתה, והלקוחות אינם יכולים לטעון לה שהיא מכרה אותה לכתובתה. כיוון שכשם שבמשל של הבאי הקשישה יש למקבל המתנה כוח להחליט בתורת מה הוא רוצה לגבות, כך גם באלמנה יש לה כוח להחליט אחר כך לצורך מה היא מכרה את הקרקע. וזה נותן לה את היכולת להחליט אפילו אחר המחירה לצורך מה היא מכרה, ועל כן לא יוכלו הלקוחות לומר לה שמכרה את הקרקע לכתובה. אבל היתומים שיכולים לטעון לה שפרעו לה מזונות ממקום אחר וממילא על כוחך שהמחירה הייתה לכתובה, היא תצטרך להביא עדים שמכרה למזונות. לעיל עסקה הגמרא במחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה, מה היא כותבת כשהיא מוכרת קרקעות? כעת תדון הגמרא באופן פריאת הלוקח את דמי הקרקעות. מבארת הגמרא כיצד מוכרת היא לצורך מזונותיה. והשיטה מקובצת כותב שהדין הזה נאמר גם על בנות שמוכרות קרקע לצורך מזונותיהן. אומרת הגמרא בדף צדי זין עמוד א', אמר רבי דניאל ברב קטינה, אמר רבונה בשמו של רבונה, מוכרת האישה קרקעות בפעם אחת לצורך מזונות של 12 חודש, והלוקח שצריך הוא לפרוע לדמי הקרקע שקנה, מפרנס אחת ל-30 יום, נותן לאישה דמי מזונותיה מדי 30 יום כדי צורכה לחודש הבא. והטעם שאמרו שהלוקח לא יפרע יותר מאשר הנצרך למזונות של 30 יום, זה מפני החשש שמא תינשא לאחר, וממילא אינה זכאית יותר לקבל מזונות. ואם יפרע לה הלוקח את כל הדמים מיד, לא יוכלו היתומים להוציא ממנה את שאר המעות. לכן תקנו שהקונה ייתן לה רק מעות ל-30 יום, ואם תינשא לאחר, ייתן הלוקח את השאר, את שאר המעות ליתומים. ואילו התוספות ריד כותב שהטעם לא לתת לה את כל המעות ביחד, משום שיש חשש שהיא תמות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורב יהודה אמר, מוכרת היא בפעם אחת לצורך מזונות של 6 חודשים, ולוקח מפרנס 1 ל-30 יום. הוא נותן לה מזונות 1 ל-30 יום, אבל פחות מכאן לא, כיוון שבמכירת קרקע קטנה מאוד נגרם הפסד, שהקונה מוריד הרבה בערך הקרקע כשהיא קטנה. לומדים מכאן הראשונים, שאם אין מוצאים אדם שיקנה בסכום השווה למזונות של 6 חודשים, או שאם ימכרו ל6 חודשים בלבד ירד הערך מאוד, אפשר למכור אף ליותר זמן והכל לפי ראות עיני הדיינים, ובלבד שיהיה לאישה מזונות. כעת מביאה הגמרא ברייתא ששנינו בה כדעת רבונה. אומרת הגמרא תניא קבתי דרבונה, שנינו ברייתא כשיטתו של רבונה, נאמר בה, מוכרת האישה לצורך מזונותיה ל12 חודש, ולוקח מפרנס 1 ל-30 יום. ועכשיו מביאה הגמרא ברייתא ששנינו בה כדעת רב יהודה, תניא קבתי דרב יהודה, נאמרה ברייתא כשיטת רב יהודה, מוכרת ל6 חודשים ולוקח מפרנס 1 ל-30 יום. אמר המאמר, הלכתה, הדין להלכה, מוכרת ל6 חודשים ולוקח מפרנס 1 ל-30 יום כדעתו של רב יהודה. אמר לרבה שלה, המאמר דרב אונה מאי, מדוע דחית את דעת רב אונה ולא פסקת הלכה כמותו? אמר להישיב המאמר לרבה שהיא, לא שמיע לי, לא נשמעו לי דבריו, כלומר, אמנם שמעתי את דברי רבונה, אלא לא סבירה לי. איני סובר כמותו ולא קיבלתי את דבריו. כעת תבהר הגמרא דין אלמנה שמכרה קרקע מנכסי בעלה לצורך מזונותיה, האם יכולה לטרוף מן הלוקח את הקרקע שקנה לצורך כתובתה. באו מיני מרב ששת, שאלו בני הישיבה את רב ששת, אלמנה מוכרת קרקע מנכסי בעלה לצורך מזונותיה, ולא נשארו ביד היתומים קרקעות בכדי שתוכל לגבות מהם כתובתה. מהו שתחזור ותטרוף מהלקוחות את הקרקעות שמכרה לצורך מזונותיה, ותמכרם לצורך פיראון הכתובה שיש לבעלה לפרוע לה מנכסיו. שואל קצות החושן בסימן ריש חבב, הרי הדין הוא שכשאדם מוכר את הקרקע לצורך פיראון חוב, הרי זה כאילו הלוקח נכנס תחת הבעל חוב, וממילא, כיוון שהם קנו מהאישה את הקרקע לצורך מזונות, הרי זה כאילו נשתעבדו הקרקעות להם. ואם כן, אף שהיא באה לגבות כתובה מכל מקום, בעל חוב אחד אינו יכול לגבות ממה שתפס בעל חוב אחר. תרצה קצת החושן שכיוון שכתובה שיעבודה מדאורייתא ואילו מזונות שיעבודם רק מדרבנן, לכן עדיף שיעבוד האישה על פני שיעבוד הלקוחות, והיא תוכל לגבות מהם. ולכן יש בנותן טעם, יש טעם בספיקם של בני הישיבה. מבארת הגמרא כמיבאי אלו, סברות הספק שלהם הם בדרב יוסף, בביאור דינו של רב יוסף. דאמר רב יוסף, לקמן בדף קוף עמוד א', ארמלתא דזבין, אלמנה שמכרה קרקע של היתומים לצורך גביית מזונותיה או כתובתה, וקיבלה עליה אחריות, ובא בעל החוב של בעלה וגבה את הקרקע מהלקוחות שקנו ממנה את הקרקע, והוא גבה מהלקוחות את פיראון חוב הבעל, אין האחריות שלא יפסידו הלקוחות מוטלת על האלמנה, אלא אחריות היתמה, יש ללקוחות לתבוע את היתומים. וכן בית דין הדזבין, בית דין שמכרו קרקע באחריות לצורך גבייה, ובא בעל חוב וגבה את הקרקע מהלקוחות, אין האחריות שלא יפסידו הלקוחות מוטלת על בית דין, אלא אחריות היתמה, יש ללקוחות לתבוע את היתומים. כך אמר רב יוסף, ולכן יש להסתפק מהי. האם כיוון דאחריות היתמה, האחריות מוטלת על היתומים ויכולים הם לחזור ולגבות את דמי הקרקע מן היתומים, תרפה, תוכל האלמנה לגבות מהלקוחות, והלקוחות יחזרו אל היתומים, והטעם הוא מפני שמה שהיא מכרה את הקרקע בתחילה, זה היה רק בשליחות היתומים כדי שיהיה להם מעות לפרוע לה את חובה, ולכן אין בזה עיוות דין אם נתיר לה לחזור ולגבות מאותם קרקעות שהיא מכרה לצורך עצמה. עוד אילמה, או שנאמר, מצי אמרי לה, יכולים הלקוחות לטעון לאלמנה, נעידה אחריות דאלמה לא קבילת אילויך, אף שאומנם אחריות על גביית בעלי החובות האחרים מאיתנו לא קיבלת על עצמך, ואם אכן יבואו בעלי חובות לגבות, אין האחריות מוטלת עלייך אלא על היתומים, אבל האחריות דנפשך, האחריות שאת לא תוכלי להפסיד לנו את מה שמכרת לנו, מי לא קבולי קבילת? האם לא קיבלת על עצמך? ודאי שאחריות כזו את מקבלת על עצמך, ואם כן, אין לך להוציא פעם נוספת את הקרקע מידינו. זה היה הספק שהציגו בני הישיבה בפני רב ששת. אמר לו, השיב להם רב ששת לבני הישיבה, תן איתוע, שנינו בברייתא מהו הדין בשאלה הזו. מבואר בברייתא שהאלמנה מוכרת והולכת ומוסיפה למכור לצורך מזונותיה, עד כדי כתובתה, יש לה לשייר קרקע בשווי הכתובה, שאת הקרקע הזו היא לא תמכור. וזה יהיה סמך לה, הקרקע הנשארת, היא תוכל לסמוך עליה שתגבה כתובתה מן השאר. ממנה מהקרקע הזו היא תגבה את כתובתה, כי הרי כתובתה היא עדיין לא גבתה. מדייק מכך רב ששת שמע מינה, מוכח מכאן שרק אם אישה יראה, אם היא תשייר קרקע לגבות ממנה כתובתה, אין, אז היא תוכל לפרוע את הכתובה ממנה. אבל אם היא תמכור את כל הקרקעות למזונות ולא שיירה, לא תשייר שום קרקע לכתובה, לא תוכל לחזור ולגבות מהלקוחות קרקע לכתובתה. שואלת הגמרא ודילמה, אולי אין לפשוט כך מהברייתא, כיוון שדברי הברייתא אינה מן הדין, אלא יצא טובה כמשמע לן, דלא ליקרו לי אדרניתא. כי אם היא תמכור את הכל למזונות ותחזור אחר כך ותגבה מהם קרקע לצורך תשלום כתובתה, העולם יקרא לה אישה שחוזרת וגובה מן הלקוחות. אז אולי זה רק בתור יצא טובה, אבל מעיקר הדין באמת, היא כן יכולה לחזור ולגבות מהלקוחות שמכרה להם קרקעות, היא תוכל לחזור ולגבות מהם קרקע לתשלום כתובתה. מתרצת הגמרא, אם כן שכוונת הברייתא היא רק להשמיענו יצא טובה, ליטני היה לברייתא לכתוב רק שגובה כתובתה מן השאר ולא יותר. מהי, מדוע נקטה הברייתא את הלשון סמך לה, שמשמע שרק על מה ששיירה יש לסמוך שתגבה הכתובה? שמע מינה, מהלשון הזה מוכח שאם שיירה, אין, שאם היא שיירה לעצמה קרקע, היא יכולה לגבות ממה ששיירה את הכתובה שלה. אבל אם היא לא שיירה, אם היא הלכה ומכרה את כל הקרקעות לצורך מזונותיה, לא. אין האלמנה יכולה לחזור ולגבות כתובתה מהקרקע שמכרה ללקוחות, מפני שאחריות עצמה היא כן מקבלת, וממילא היא לא יכולה לחזור ולגבות את הקרקע שהיא מכרה לצורך תשלום כתובתה. כעת מבארת הגמרא דין מכר שנמכר משום שהיה המוכר סבור שיזדקק לדמי המכר, ועכשיו רוצה המוכר לחזור בו מן המכר משום שהוא כבר לא צריך את הדמים הללו. ומה זה קשור לסוגייתנו? מסביר הפני יהושע שאפשר לומר את הספק הזה גם באלמנה שמכרה קרקע למזונות, ובאופן שהיורשים רוצים עכשיו לפרוע לכתובתה באותה שדה עצמה שהיא מכרה למזונות. למרות שבתחילה כשחשבה לקבל את הקרקע למזונות היא רצתה למכור אותה משום שהיו צריכים את הכסף, היתומים היו צריכים את הכסף בשביל לשלם לעבור המזונות, אבל עכשיו כשהיא מקבלת את הכסף לכתובה, כבר היא אינה צריכה למכור את הקרקע בשביל שיהיו לה כספים. והטעם שכל זמן שהיא קיבלה רק בתורת מזונות, הרי כיוון שאין גובים ממטלטלין לצורך מזונות, לא יכלה להשתמש בפירות שהקרקע מוציאה בשביל עצמה. ועל כן, כדי שיהיה לה מעות, הוא צריכה למכור את הקרקע, אבל כשנתנו לה זאת בתורת כתובה, שמהיום הקרקע שלה, היא יכולה להשתמש בפירות הקרקע, היא לא צריכה למוכרה בשביל שיהיה לה כסף, שהרי יש לה את פירות הקרקע. לכן יש מקום להסתפק שכיוון שעכשיו לא צריכים את הכסף, האם בטל המקח או לא. אם כן, איבא אלו נסתפקו בני הישיבה מהו הדין באדם דזווין שמחר שדהו, וידוע לכל שסיבת המחירה היא כדי שיוכל לקנות במאות הללו דבר מסוים, ולאחר שמחר את השדה חזרו בהם המוכרים של אותו חפץ מסוים מכוונתם למכור לו את החפץ, ונמצא שלא יצטרכו ליזוזי, שלא הוצרח למאות, ונתבטלה הסיבה שמחמתה מחר את שדהו. הסתפקו בני הישיבה עם מחמת כך אדרי זוויני, מתבטל המקח ותחזור השדה לבעליה, או לא אדרי זוויני, אין המקח בטל, והשדה נשארת מחורה. רוצה הגמרא לפשוט את הספק הזה ממעשה שהיה. תשמע בו ושמע ראיה. כדי לפשוט את הספק, דאו גברא דזווינרא, היה אדם שמכר קרקע לרב פאפה והיה ידוע לכל שהוא עושה כן, כיוון דאיצטר חולי זוזי, שהוא היה זקוק למעות בשביל למזבן תורי, לקנות בהם שברים. לסוף לא יצטרכו לי. חזרו בהם מוכרי השברים, ולא רצו למכור לו את השברים. ממילא הוא לא היה זקוק לכסף. ועדרא ניעלי רב פאפה לארי, והחזיר רב פאפה את הקרקע למוכר. מכאן נלמד שבאופן כזה נחשב הדבר למקח טעות, ובטל המקח. דוחה הגמרא ואומרת, זה לא ראיה מהמקרה הזה. שמה רב פאפה שהחזיר למוכר את קרקעו לא עשה כך משום שהיה מחויב כן מן הדין, אלא לפני משורת הדין הוא דעבד. הוא עשה זאת לפני משורת הדין שהחזיר לו את הקרקע. וממילא, אין הוכחה מכך שכך אכן הדין. כמו שמצינו במסכת בבא מציע דף למד עמוד ב', נאמר בפסוק בספר שמות פרק חי פסוק חף, אשר יעשון, דורשת הגמרא שיש לנהוג לפנים משורת הדין. מביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק תשמע, בואו שמע ראיה מהמקרה הבא, דאו בצורתא. יוקר שבא פתאום מחמת מחסור בתבואה דאה ובנהרדה, שהייתה בעיר נהרדה, זבנינו כולי אלמא לאפדניו, מכרו כולם את בתיהם בגלל שהיו צריכים מעות לקנות בהם תבואה. לסוף, קודם שקנו את התבואה, עתו חיטי, שוב הוזלו החיטים, ונמצא שמכרו את בתיהם שלא לצורך. אמר לו רב נחמן, דינהו, הדינו דאדרי אפדני למראיו. הדינו שבטל המקח והבתים חוזרים למוכרים, ומילה מוכח שהמוכר לצורך דבר מסוים ולבסוף אינו נצרח, לא בטל המקח. גם את הראיה הזאת דוחה הגמרא ואומרת, אין המעשה שם דומה לנידון שלפנינו, כיוון שאתם שם, נמי סביני בטעות אבו, כבר בשעת המקח הוא היה בטעות מפני, דהיגלה עם מילתא וברר הדבר שכבר בזמן ההוא, דארבע בעיקו לאבי קיימה. הספינות נוסעות החיטים היו כבר בדרך, בעיקול הדרך נתעכבו הספינות, ואנשים לא ידעו על כך, כיוון שהספינה עמדה במקום נסתר, וממילא נמצא שכבר באותו הזמן שעשו את המקח ומכרו את בתיהם, הספינות היו בדרך, ואם היו יודעים המוכרים שהספינה נעקרה ממקומה והיא עתידה לבוא, לא היו עושים את המקח הזה. לכן המקח בטל. אבל בנידון שלפנינו שבשעת המקח עדיין לא היה המקח טעות, ורק אחר המקח נתחדשה סיבה לביטול המקח, וזה אפשר לומר שאין המקח בטל. ומוכיחה הגמרא שהמעשה שהיה בנהרדה היה באופן של מקח טעות. היא אחי אומרת הגמרא, רק לפי ביור הגמרא שמדובר באופן שהיו העוניות בדרך, היינו מובן מה שאמר לי רמי בר שמואל לרב נחמן. לפי דבריך שבטל המקח נמצא איתה מכשילן לעתיד לבוא, יגרם על ידי זה מכשול לעתיד לבוא כשתהיה בצורת בנהרדה, וירצו אנשים למכור את בתיהם, לא יחפצו אנשים לקנות מהם, כיוון שיחששו שמה יבואו אוניות שכבר עומדות בדרך והתבטל המקח. אמר לישיב רב נחמן לרבי בר שמואל, עתו כל יום הבצורת השכיחה, וכי בכל יום הבצורת מצויה בנהרדה שיש לחשוש על ידי שנפסוק את הדין כך, יהווה הדבר מכשול שיחששו אנשים מלקנות מה שימכרו בשעת הבצורת? אמר לי, אומר לו רמי בר שמואל לרב נחמן אין, כן, בצורת בנהרדה, משכח שכיחי. הבצורת מצויה בנהרדה, אבל כן יש חשש למכשול. אבל אם לומר שהמעשה היה באופן הדומה לנידון שלפנינו, והיינו שלא היו עוניות בדרך, אלא שהתבואה נעקרה ממקור אחר, לאחר המקח, או שחזרו בהם אוכרי החיטים סתם, שזה דבר המתחדש, לא היה רמי בר שמואל אומר לרב נחמן שדבר כזה מצוי הוא, כיוון שדבר כזה ודאי אינו מצוי. ורק על אוניות שעומדות בדרך, ייתכן שאמר לו רמי בר שמואל שזה דבר מצוי. והלכת הפוסקת הגמרא את ההלכה, זבין ולא יצטרוכו ליזוזי, אדם שמחר נכס לצורך קניית נכס אחר, ולכן הוא היה זקוק לכספים, ולבסוף הוא לא צריך את הכסף, כי זה שרצה למכור לו את החפץ המסוים חזר בו, אדרי זביני, אז ממילא המקח שהוא מחר, גם כן בטל. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה, בסוף דף צד דיזיין עמוד א'. המשנה תבאר מתי הקלו על האלמנה שתוכל למכור מקרקעות בעלה לצורך מזונותיה, או להיפרה כתובתה, אפילו שלא בבית דין. אומרת המשנה, אלמנה בין מן האירוסין שמתה הארוס אחר שנתרסה שיש לה כתובה ואין לה מזונות, בין מן הנישואין שמת בעלה אחר שנשאה שיש לה גם מזונות, כאשר היא באה למכור נכסי בעלה להיפרה מדמיהם מה שהוא חייב לה, מוכרת היא אף שלא בפני בית דין מומחים, אבל צריכה היא למכור בפני בית דין של אדיוטות, והיינו שלושה שהם בקיאים בשומה. אומר הרמב"ם בהלכות אישות פרק חי הלכה חף, שבדיעבד אפילו היא מכרה בינה לבין עצמה, אם נמצא שמכרה שווה בשווה, מכרה קיים. אלו הם דברי חכמים במשנה. רבי שמעון אומר, אם מת בעלה מן הנישואין שיש לה לגבות דמי מזונותיה מנכסיו, מוכרת היא שלא בפני בית דין מומחים לצורך מזונות. אבל אם מת הארוס מן האירוסין שיש לה רק כתובה, לא תמכור לצורך גביית כתובתה, אלא בפני בית דין מומחים, מפני שאין לה זכות לגבות מנכסי בעלה דמי מזונות. וכל שאין לה מזונות, לא תמכור אלא בפני בית דין מומחים. אבל לצורך מזונות, מוכרת אפילו שלא בפני בית דין, כי תקנו חכמים שלא תצטרך להישב ולהתענות עד שיזדקקו לבית דין, עד שלבית דין יהיה זמן אליה, למכור עבורה את הקרקעות. זוהי המשנה שלנו בדף צד דיזיין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה האחרונה בדף צד דיזיין עמוד א'. מבררת הגמרא מה טעמם של חכמים שלא מחלקים בין מת הארוס לאחר האירוסין לבין מת בעלה אחר הנישואין. שואלת הגמרא, בישלמה מן הנישואין? אם היא אלמנה מן הנישואין, מובן מדוע הקלו חכמים שתוכל למכור שלא בבית דין משום מזוינה, בכדי שלא תצטרך להמתין למזונותיה. אלא מן האירוסין, אלא אלמנה שנתאלמנה מן האירוסין שאין לה מזונות, מה היא טעמה? למה התירו לה למכור שלא בבית דין ולא יצריכו לה לבוא לבית דין מומחים? למכור כמו שכל בעלי חובות צריכים למכור קרקע לגביית חובם, ומותר להם לעשות זאת רק בבית דין? אומרת הגמרא, אמרו לה, השיבו לה, משום חינה, בכדי שירבה החן של האנשים בעיני אנשים וירצו אנשים להינשא להם, תקנו חכמים שתוכל לאלמנה למכור קרקעות לצורך קביעת כתובתה, אף שלא בבית דין. ובתוספות לאל בדף פי דלת עמוד א', דיבור המתחיל לכתובת מקשה, הרי קיים אלינו יותר משהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא, ואם כן מאיזה טעם יש לחשוש לכך שאנשים תימנענה מלהינשא. לכן מפרשים התוספות בשם רבינו חננאל, שכן הכוונה שיישאו אנשים חן בעיני האנשים שירצו האנשים לשאת אותם. הרמב"ם בלכות מלווה ולווה פרק י"ב הלכה ג' כותב שכן היינו שיהיה לה כלום שתינשא בו האישה לאחר. וההבדל בין פירוש רש"י לפירוש הרך, שלפירוש רש"י אף אם היא נישאה כבר, יש לה עתיר למכור שלא בבית דין, כיוון שהיא תקנה כללית שאנשים תרצנה להינשא, כיוון שהן רואות שבקלות יש להם כתובה. אבל לפירוש הרך שהתקנה היא בשביל שיקפצו עליהם האנשים כדי שיוכלו למכור בקלות, אם היא נישאה כבר, ויש לה כבר בעל, אין טעם בתקנה הזו. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יוחנן אמר, לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, לכן הוא נותן לה רשות למכור מקרקעותיו גם שלא בבית דין. והטעם הזה קיים אף מזמן האירוסין. בררת הגמרא מהי בעיניי ומה הנפקמינה בין שני הטעמים? מתרצת הגמרא, איכא בעיניי הוא ההבדל ביניהם, בין שני הטעמים? גרושה, האם גרושה יכולה למכור שלא בבית דין? למאן דאמר משום חינה, גרושה נמי בעיה חן. גרושה גם צריכה חן, כיוון שדבר זה הוא מתקנת חכמים על כן, אף שהיא גרושה ואינה אהובה על בעלה. יש לתקן לה שתוכל למכור בלא בית דין בכדי להרבות חן האנשים בעיני אנשים. אבל למאן דאמר שהטעם שיכולה אלמנה למכור שלא בבית דין זה לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, ממילא כל הסכמתו זה רק לאלמנתו, אבל גרושה לא אכפת לי, לא אכפת לו שתתבזה, ועל כן אינו נותן לה רשות למכור שלא בבית דין. מביאה הגמרא ראיה לדעת רבי יוחנן, שהטעם הוא משום שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. אומרת הגמרא תנן, נאמר במשנה, כאן בהמשך העמוד בדף צד דיזיין עמוד ב', וגרושה לא תמכור אלא בבית דין. אומרת הגמרא, בישלמה למנדה אמר, זה יהיה טוב לשיטת רבי יוחנן שאומר, לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. גרושה, לא אכפת לי. לא אכפת לו לבעל שהיא תתבזה, ולכן יצריכו על למכור דווקא בבית דין. אלא למנדה אמר, לשיטתו של אולה, שהטעם הוא משום חינה, הרי גרושה נמי בה יכן, ומדוע יצריכו על למכור דווקא בבית דין? דוחה הגמרא ואומרת, המני, רבי שמעוני, התנא ששנה את הברייתא הזו, זה רבי שמעון שסובר שלא תקנו משום חינה שתוכל למכור שלא בבית דין. שהרי הוא סובר שאלמנה מן האירוסין, כיוון שכל מכירתה היא רק לצורך גביית הכתובה, על כן אינה יכולה למכור שלא בבית דין, ורק לצורך מזונות היא יכולה למכור שלא בבית דין. מקשה הגמרא, היא רבי שמעון, אם זו שיטת רבי שמעון, התנא לרישא, הרי נאמר ברישא במשנתנו, מן האירוסין לא תמכור, ויש ללמוד מכך שאם ארוסה אינה יכולה למכור, גם גרושה אינה יכולה למכור. מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין הנוסף הזה של גרושה? מתרצת הגמרא, הייתה צריכה המשנה לכתוב את הדין של גרושה, כי יש חידוש בדבר. מה הוא דתם היה עולה על דעתי לומר? אלמנה מן האירוסין, הוא דלא נפי שכן דידה. היה מקום לומר שרק אלמנה מן האירוסין, כיוון שעדיין לא היה לה חיבת ביה, לא חששו לכן שלה. מפני שאין אנשים נמנעות מלהינשא, אם הן רואות שאחת כזו שלא נישאת עדיין, צריכה לתרוח, ולכן אסרו עליה למכור שלא בבית דין. אבל גרושה דנפי שכן דידה, שהייתה לה חיבת ביה כבר, ואנשים מתביישות כשאישה כזאת צריכה לתרוח, האם הטיבה יכן, וגם רבי שמעון יודע שלאישה כזו לגרושה יתירו לה למכור שלא בבית דין, וכך הוא צריכה המשנה לומר בפירוש, שגם גרושה אינה יכולה למכור שלא בבית דין. ותוספות בדיבור המתחיל אלמנה מביאים בשם רבינו חננאל, שהטעם שגרושה נפי שכינה, יש לכן מפני שיש לה גם תוספת כתובה, מה שאין כן אלמנה מן האירוסין, שיש לה רק עיקר כתובה, וכל כמה שצריכה היא לגבות יותר, יש יותר עניין לתקן לה שלא תצטרך לתרוח הרבה, כדי להרבות את החן שלה. עוד מפרשים התוספות שגרושה צריכה חן יותר, כיוון שגרושה היא בעצמה אישה בזויה יותר. שואלת הגמרא ענה מתנינה, אם התנא שאמר דין גרושה, זה רבי שמעון, כבר שמענו את דין גרושה ממנו, כשאמר בסיפה של משנתנו, כל שאין לה מזונות, דהיינו, אלמנה מן האירוסין שאין לה מזונות, לא תמכור אלא בבית דין, ולעתוי אימי, מה הוא בא להוסיף את הדין הזה בסיפה של המשנה, האם לה והאם הוא לא בא כדי לעתוי גרושה, לרבות שגרושה אפילו מן האירוסין לא יכולה למכור שלא בבית דין. כי אם מדובר בגרושה מן האירוסין, לא היה צריך לכתוב כלל את הדין הזה, שהרי יש ללמוד זאת בקל וחומר מהאלמנה מן האירוסין שאינה יכולה למכור. ואם כן יהיה קשה לשם מה הוא צריך התנא לכתוב דין גרושה פעם נוספת, מתרצת הגמרא, לא, לעתוי היא מגורשת ואינה מגורשת מן האירוסין. וכגון שזרק לבעלה גט ברשות הרבים, ויש ספק אם הגיע הגט לתוך ארבע אמותיה, שאז היא זוכה בגט, כיוון שארבע אמות של אדם קונות לו, ספק שהיה הגט בארבע אמותיו של הבעל, ואז היא אינה זוכה בגט הזה, ונמצא שאישה זו ספק מגורשת, ולא באה התנא להשמיענו שאין היא מוכרת לכתובתה. שהרי דין זה, יש כבר ללמוד מדין אלמנה מן האירוסין שאינה יכולה למכור, אלא החידוש הוא שאין היתומים חייבים לזון אותה לאחר מות הבעל. והטעם שהוא צריך התנא להשמיענו את החידוש הזה, כיוון שהוא סובר כדי רבי זיירא. דאמר רבי זיירא במסכת גיטין דף עין דלת עמוד א', כל מקום שאמרו מגורשת ואינה מגורשת, בעל חייב במזונותיה. ולכן הוא צריך התנא לומר שכל דברי רבי זיירא נאמרו דווקא בחיי הבעל, שמכיוון שמעוקבת להינשא מחמתו, הוא חייב לזון אותה, אבל לאחר מיטתו אין היורשים חייבים ליתן לה מזונות, כיוון שבדיני ממונות אנחנו אומרים המוציא מחברו עליו הראיה. וכיוון שהיא רק ספק מגורשת, מספק היא אינה יכולה להוציא מהם מזונות. ואילו התוספות בדיבור המתחיל לעתויי, מפרשים שכוונת הגמרא שבאים לרבות מגורשת ואינה מגורשת, היינו מן הנישואין. והחידוש הוא שספק מגורשת מן הנישואין יש לה מזונות, וממילא גם יודעים שיכולה היא למכור שלא בבית דין כמו אלמנה. ועוד כותפים התוספות שיתכן לומר שיש חידוש גם בדין זה שיכולה היא למכור שלא בבית דין, ואף שיש לה מזונות עדיין צריך להשמיענו שיכולה למכור שלא בבית דין, מפני שהיה מקום לומר שכיוון שלא מעיקר הדין היא ניזונת ממנו, אלא רק בגלל שהיא מעוקבת מלהינשא מחמתו, אם כן היה מקום לומר שמזונות האלו אינם מתירים לה למכור שלא בבית דין, ודי לה במה שבכלל תקנו לה מזונות. לכן מחדש לנו התנא שאף למכור שלא בבית דין היא יכולה. כעת מביאה הגמרא ראיה לדעתו של רבי יוחנן. תשמע, בוא ושמע ראיה, נאמר כשם שאלמנה מוכרת שלא בבית דין, כך היא מתה האישה קודם שהספיקה לגבות כתובה, יורשי הבניה שהם יורשי כתובתה שיורשים את כתובתה מבעלה, גם כן מוכרים שלא בבית דין. מדייקת הגמרא מן הדברים הללו, בישלמה למנדה אמר, זה יהיה טוב לשיטת רבי יוחנן שאמר שהטעם, לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, ולכן היא יכולה למכור שלא בבית דין, זה מובן? דכי איך דאי לא ניחא לדתתבזה, כשם שהבעל לא רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, וכיוון שכך הוא רוצה שתוכל למכור מנכסיו ישירות ושלא בבית דין, כך יורשיה נמי, גם יורשיה, לא ניחא ליה דליבזו. לא רוצה האבא שהם יתבזו, ולכן מותר להם למכור שלא בבית דין. אלא למנדה אמר לשיטת אולה, שהטעם שהתירו לאלמנה למכור שלא בבית דין זה משום חינה, שאנשים לא תצטרכנה לתרוח יורשיה שהם גברים. מהי חניקה? מה שייך לתקן עבורם שימכרו שלא בבית דין משום חינה? הרי אפילו אם יטריחו את עצמם ללכת אל בית הדין, לא יימנו אנשים מלהינשא, שהרי לא אכפת להם בטרחת האנשים. דוחה הגמרא ואומרת, תרגמה אולה, הסביר את זה אולה כגון שירשתה ביתה או אחותה. מדובר פה שיש פה יורשות ולא יורשים מזכרים, וכיוון שכך יש סיבה לתקן להן, שיוכלו למכור שלא בבית דין בשביל שהן עצמם ירצו להינשא לאנשים. ואם לא יתירו להם למכור שלא בבית דין, הם יימנו מלהינשא. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף צד זין עמוד ב'. במשנה הקודמת לאל בדף צד זין עמוד א', נחלקו רבי שמעון וחכמים עבור איזה צורך רשאית האלמנה למכור נכסים שלא בבית דין. לדעת רבי שמעון, רק לצורך גביית מזונות רשאית האלמנה למכור את קרקע היתומים שלא בבית דין, אבל לא לצורך גביית הכתובה. ונציין שזו שיטת רשי, שלפי רבי שמעון אלמנה מוכרת שלא בבית דין רק לצורך מזונות, אבל הר"ן סובר שגם לרבי שמעון אלמנה שיש לה מזונות רשאית למכור שלא בבית דין, לא רק למזונות אלא גם לצורך גביית הכתובה. ולדעת חכמים, רשאית אלמנה למכור את נכסי היתומים שלא בבית דין גם לצורך גביית הכתובה, גם אם היא לא מקבלת מהיתומים מזונות, כפי ששנינו במשנה הקודמת, שאף הרוסה שאין לה מזונות מוכרת שלא בבית דין כדי לגבות את כתובתה. יש לציין שגם כשהתירו לאלמנה למכור קרקע שלא בבית דין, היינו שלא בבית דין של מומחים, אבל היא חייבת לשום את הקרקע בבית דין של אדיוטות, קודם שהיא מוכרת את הקרקע כדי לדעת את מחיר הקרקע. כך הגמרא במסכת בבא מציע דף למד ב' עמוד א'. ובגמרא לעיל, בדף צד זין עמוד ב', בתחילת העמוד, בירה הגמרא מדוע התירו חכמים לאלמנה למכור נכסים שלא בבית דין. אולה אמר משום חן, דהיינו, שאם היא רואה שפותרים אותה מלבוא לבית דין, בעלה יישא חן בעיניה והיא תסכים להינשא לו. ואילו רבי יוחנן אמר שהטעם הוא מפני שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. כלומר, כשאדם מתחייב מזונות או כתובה לאשתו, כוונתו היא שאם היא תמכור מנכסיו לצורך מזונות או כתובה, תוכל למוכרם בלי בית דין ולא תצטרך להתבזות בבית דין. לעיל בדף נון ב' עמוד ב', במשנה, בפרק נערה שנתפתתה, נאמר, שמתנאי הכתובה היא, חייבים היתומים לזון את האלמנה מנכסי בעלה של מת, קוד עוד לא גבתה האלמנה את כתובתה, אבל אם היא גבתה את כתובתה, היא הפסידה את מזונותיה מהיתומים. ובמשנה שם נאמר שאנשי יהודה ייתנו בפירוש בכתובה, שכאשר יפרעו לה יתומים את הכתובה, היא תפסיד את המזונות. אבל אנשי גליל נהגו לכתוב, בכתובה, את תשבי בביתי ותהי ניזונת מנכסיי, כל ימי אלמנותך. ולא נזכר שבפיראון הכתובה, היא תפסיד את מזונותיה. הטור באבן העזר מבאר, בסימן צדי ג', שכוונת אנשי הגליל להדגיש שהדבר תלוי ברצון האלמנה להיות ניזונת כל ימי אלמנותה, אבל זאת בתנאי שלא תגבה את כתובתה. כעת במשנה שלפנינו בדף צד זין עמוד ב', הוסיפו ונחלקו רבי שמעון וחכמים באלמנה שגבתה רק חלק מהכתובה, שלדעת רבי שמעון מפסידה את מזונותיה מהיתומים, ולדעת חכמים בגביית חלק מהכתובה אין האלמנה מפסידה את מזונותיה. וזה הסברו בעצם של רשי, שמחלוקת רבי שמעון וחכמים אצלנו במשנה זה המשך למחלוקתם במשנה הקודמת. ואילו לדעת התוספות, רבי שמעון וחכמים במשנתנו הם רבי שמעון ורבי מאיר החולקים בברייתא שהגמרא תביא. כך מבאר השיטה המקובצת. נמצא אם כן שחכמים ורבי שמעון החלקו בשני דברים. א', האם אלמנה רשאית למכור קרקע שלא בבית דין לצורך גביית הכתובה? ב', אם בגביית חלק מהכתובה הפסידה אלמנה את מזונותיה מהיתומים. וכך אומרת אצלנו המשנה בדף צד זין עמוד ב', מכרה אלמנה שמכרה מנכסי היתומים כדי לגבות את כל כתובתה או את מקצתה, וכן אם לבתה כסף ומשכנה את כל כתובתה או את מקצתה, וכן אם נתנה את כל כתובתה לאדם אחר או את מקצתה, הדין הוא שהפסידה מזונותיה ולכן לא תמכור עוד את נכסי היתומים כדי לגבות את השאר מכתובתה. וברש"י משמע שהכוונה שאם גבתה מקצת כתובתה לא תמכור קרקע עבור יתרת הכתובה. ואילו תוספות מבארים שאם היא גבתה את עיקר הכתובה, כלומר מנה או 200, לא תמכור קרקע עבור השאר והכוונה לתוספת הכתובה. אז עוד פעם נחזור על הדין, אלמנה שמכרה מנכסי יתומים כדי לגבות את כל כתובתה או את מקצתה, וכן אם לבתה כסף ומשכנה את כל כתובתה או את מקצתה, וכן אם נתנה את כל כתובתה לאדם אחר או את מקצתה, הדין הוא שהפסידה מזונותיה, ולכן לא תמכור עוד את נכסי היתומים כדי לגבות את השאר מכתובתה, אלא בבית דין. רש"י מבאר שהרישה של המשנה הזו היא דברי רבי שמעון הסובר במשנה הקודמת, שאין אלמנה מוכרת שלא בבית דין, אלא למזונות. ובייר השיטה מקובצת שהכוונה היא שהרישה הזו היא המשך לדברי רבי שמעון שהובאו בסוף המשנה הקודמת. זוהי כאמור שיטת רבי שמעון הסובר, שאלמנה שגבתה אפילו רק חלק מכתובתה מפסידה את מזונותיה מהיתומים, וכיוון שכך, כל מה שתמכור מכאן ואילך יהיה רק לצורך הכתובה, וסובר רבי שמעון שמחירת קרקע לצורך גביית הכתובה חייבת לעשות רק בבית דין. ומסביר השיטה מקובצת בשם רש"י שלמעשה גם את המחירה הראשונה הייתה חייבת לעשות בבית דין. כי רבי שמעון סובר שכל מחירת הנכסים של היתומים לצורך גביית הכתובה צריכה לעשות בבית דין. אלא ההבדל הוא שבמחירה הראשונה מסתבר שהיתומים מסכימים למחירה, כיוון שמרוויחים בזה שהם לא יצטרכו לתת לה מכאן ועל המזונות. אבל אחרי שכבר הפסידה את מזונותיה, כל סיבה שהיתומים יסכימו שהיא תמכור שלא בבית דין. והחכמים אומרים, מוכרת היא קרקעות מנכסי היתומים לצורך גביית הכתובה אפילו 4 ו-5 פעמים. ועוד סוברים חכמים, שאף על פי שכבר גבתה מקצת הכתובה, כל עוד שלא גבתה את כל הכתובה, לא הפסידה מזונותיה ומוכרת את הקרקעות מנכסי היתומים למזונות. ושתי המחירות, הן המחירה לצורך כתובתה, וכל שכן המחירה לצורך המזונות, מוכרת שלא בבית דין. וכותבת לי מזונות מחרתי, כשהיא מוכרת קרקעות לצורך מזונותיה, תכתוב בשטר המחירה שמחירת קרקע זו הייתה לצורך קניית מזונות. וזו היצעה טובה שנתנו לחכמים, כדי שלא יאמרו שאת כל הקרקעות היא מוכרת רק למזונות, ויצאה להשם שהיא רעבתנית ולא ירצו בני אדם לשאת אותה לאישה. עד כאן עסקה המשנה באלמנה. מוסיפה עכשיו המשנה ואומרת, הוא גרושה, לא תמכור נכסים לצורך גביית הכתובה אלא בבית דין. וסיבת הדבר תלויה בשני הטעמים שהתירו לאלמנה למכור שלא בבית דין. שאם טעם היתר הוא משום שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, הטעם הזה לא שייך בגרושה, כיוון שלבעלה לא אכפת שתתבזה גרושתו בבית דין. ודין זה של המשנה שגרושה אינה מוכרת אלא בבית דין, זה לדברי הכל. ואם טעם היתר באלמנה זה משום חן, מאחר וגם גרושה צריכה חן, צריך לומר שדין זה של המשנה, רבי שמעון אמרו, והוא חולק על הטעם של חינה. והראיה שרבי שמעון לא סובר את הטעם של חינה, שהרי הוא לא יתיר לאלמנה מן האירוסין למכור אלא בבית דין, למרות שהיא צריכה חן. זוהי המשנה שלנו בדף צדי זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא מתניתין, מני, תנא קמא של משנתנו הסובר, שאם אלמנה מכרה מקצת כתובתה, הפסידה מזונותיה מהיתומים, מי התנא שסובר את השיטה הזו? עונה הגמרא, רבי שמעוני. זוהי שיטת רבי שמעון. דתניא, שנינו בברייתא לעיל בדף נ"ד עמוד א', ברייתא שמופיעה בתוספתא, מכרה את כל כתובתה, וכן אם לבתה כסף ומשכנה את כל כתובתה למלווה עבור החוב, וכן אם לבתה כסף ועשתה את כל הקרקע המיוחדת לגביית כתובתה, אפויטיקי, אפויטיקי זה ראשי תיבות של אפו תאה קאי, מפה תהיה הגבייה שלך, היא עשתה את זה אפויטיקי לאחר, כלומר שהתחייבה למלווה שפיראון החוב לא יהיה אלא מקרקע זו, אין לה עוד מזונות מהיתומים. דברי רבי מאיר, בסובר התנא קמא שהוא רבי מאיר, שדווקא כשמכרה או משכנה את כל כתובתה, אז אין לה מזונות מן היתומים. אבל אם לא מכרה או משכנה אלא רק מקצת מן הכתובה, עדיין יש לה מזונות. ולא רבי שמעון חולק ואומר, אף על פי שלא מכרה ולא משכנה את כל כתובתה, אלא רק מחציתה או מקצתה, איבדה מזונותיה. והמהרש"ל כותב שיש להוסיף כאן את הגרסה, והשאר לא תמכור אלא בבית דין. עכשיו תדון הגמרא בתא מחלוקתם של רבי מאיר שסובר שרק בגבתה כל כתובתה איבדה מזונותיה, וטעם רבי שמעון שסובר שאלמנה מפסידה מזונותיה גם בגבתה רק מקצת כתובתה. שואלת הגמרא לממרה, האם נאמר שסיבת המחלוקת בין רבי שמעון ורבי מאיר היא, דרבי שמעון סבר, שאלמנה שגבתה מקצת כתובתה מפסידה מזונותיה, משום דלא אמרין על מקצת כסף ככל כסף. אין לנו אומרים שכוונת התנאי של הכתובה היה שכל עוד שהיתומים חייבים לה מקצת מכסף הכתובה, דינה כדין מי שחייבים לה את כל כסף הכתובה, וכמי שלא גבתה מכתובתה כלום ולא תפסיד מזונות, אלא כוונת התנאי הוא, שאם האלמנה תגבה אפילו מקצת מהכתובה, שוב לא יהיה לה מזונות. ושוב נזכיר שבמשנה לעיל בדף נ"ב עמוד ב', נחלקו אנשי הגליל ואנשי יהודה במנהגם. מנהג אנשי יהודה היה לתת ליתומים את האפשרות לפרוע לאלמנה את כתובתה בעל כורחה, וכשפרו את הכתובה הפסיקו לזון אותה. ואילו מנהג אנשי הגליל היה לתת לאלמנה לקבוע מתי היא תפרע את כתובתה, ורק אז תפסיד את מזונותיה, ולדעתם היא רשאית לא לקבל את כתובתה, ולהתפרנס עד סוף ימיה מהיתומים. אומר הפני יהושע שלפי אנשי יהודה שהדבר תלוי ביד היתומים לתת לה כתובה ולהפסיד לה את מזונותיה, ברור שלא שייכת הסברה של רבי שמעון שמקצת כסף אינו ככל כסף. שאם לא כך, היתומים ייתנו לה סכום קטן בעבור כתובתה, ושוב לא ייתנו לה מזונות. לכן צריך לומר שהדיון כאן בגמרא הוא רק כשהאלמנה גבתה מרצונה את הכתובה, שבזה אין מחלוקת בין אנשי הגליל לאנשי יהודה, שהיא הפסידה את מזונותיה, ועל זה נחלקו רבי שמעון וחכמים, האם התנאי במקרה הזה הוא על כל הכתובה, או אפילו על מקצתה. ורבנן סברי אומרת הגמרא, אמרינן מקצת כסף ככל כסף, שמקצת מכסף הכתובה הרי הוא ככל כסף הכתובה, כלומר, כוונת התנאי של הכתובה היה שכל עוד היתומים חייבים לה אפילו קצת מכסף הכתובה, הדין הוא כאילו חייבים לה את כל הכתובה וזכותה לקבל מהם מזונות. אם תרצה להעמיד את סיבת מחלוקתם של רבי שמעון ורבנן כך, ואיפכא שמינן להו, הרי למדנו בעניין אחר שסברת רבי שמעון וחכמים, דהיינו רבי מאיר, היא הפוכה, של רבי שמעון דינה מקצת כדין הכל, ולרבנן אין דינה מקצת כדין הכל. דתניא, שנינו בברייתא, לעניין כהן גדול שמותר לו לשאת רק בתולה, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ג, והוא אישה בבתוליה ייקח. דרשו חכמים מן הפסוק פרט לבוגרת שקלו בתוליה, כוונת הפסוק ללמד שבוגרת שאין כל בתוליה קיימים, דין מקצת בתולים אינו כדין כל הבתולים והיא אסורה לכהן גדול. אלו הם דברי רבי מאיר, ואילו רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירים ומתירים כהן גדול בבוגרת מפני שלדעתם מקצת בתולים כדין כל הבתולים. אם כן נמצא שסברתם הפוכה, שלגבי בתולים סובר רבי שמעון שדין המקצת כדין הכל, ולכן כהן גדול מותר בבוגרת, ואילו לעניין כתובה סובר רבי שמעון שדין המקצת אינו כדין הכל והיא מפסידה מזונות, ואילו לרבי מאיר לעניין בתולים הוא סובר דין המקצת אינו כדין הכל ואסור הכהן הגדול בבוגרת, ואילו לעניין כתובה לרבי מאיר דין המקצת הוא כן כדין הכל והיא לא מפסידה את המזונות. מתרצת הגמרא, אתם בקראי פליגי, מחלוקת רבי שמעון ורבי מאיר בעניין כהן גדול תלויה באופן הדרשה של הפסוקים. רבי מאיר סבר שאם בפסוק לא היה כתוב אלא והוא אישה בתולה ייקח, הייתי מכשיר לכהן גדול אפילו בוגרת שיש לה רק מקצת בתולים. אבל מאחר ובפסוק כתוב בתוליה, למד מכך רבי מאיר שמשמע מזה שצריך להיות לכל בתוליה, ושאין לה עתירה לכהן הגדול, הדעיקה כולו בתולים. ובוגרת שאין בתוליה שלימים, אסורה לכהן גדול. ואם בוגרת נפסלת, כל שכן שתיפסל בעולה שלא כדרכה. אבל מתוספת האות בית במילה בי ותוליה, למד רבי מאיר לרבות, שבכדרכה אין, שלא כדרכה לא, שרק אם נבעלה כדרכה במקום הבתולים ואיבדה בתוליה, נפסלת לכהן הגדול. אבל אם נבעלה שלא כדרכה ולא איבדה בתוליה, כל עוד היא נערה, היא מותרת לכהן הגדול. ואילו רבי אלעזר ורבי שמעון סברי, שאם היה כתוב בפסוק בתולה, הייתי פוסל בוגרת, כיוון שבתולה שלמה משמע. תורה מקפידה על בתולים שלמים. אבל מאחר ונכתב בפסוק בתוליה, זה בא ללמד שאפילו מקצת בתולים כשרים ובוגרת מותרת לכהן גדול. מתווספת האות בית במילה בי ותוליה, ומכך למדו רבי אלעזר ורבי שמעון, שיהיו כל בתוליה קיימין, כלומר, לכהן גדול הותרה רק בתולה שלא נבעלה כלל, אבל אם נבעלה אסורה, בין אם נבעלה בכדרכה, ובין אם נבעלה שלא כדרכה. יוצא מן הסוגיה, שהסבר מחלוקת חכמים ורבי שמעון במשנה הוא, שלפי חכמים מקצת כסף דינו ככל כסף, ולכן, אם האלמנה גבתה מקצת כתובתה, היא לא הפסידה מזונותיה, ולפי רבי שמעון מקצת כסף אין דינו ככל כסף, ואם האלמנה מכרה מקצת כתובתה, הפסידה מזונותיה. ומחלוקתם בעניין בתולה לכהן גדול תלויה באופן הדרש של הפסוקים ואין משם סתירה לשיטתם כאן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף צדי זין ממסכת כתובות. שאלה ראשונה, מה הספק באלמנה שמכרה למזונות? שאלה שנייה, באיזה אופן מכירת בית למזונות נחשבת מכירה והמקח אינו בטל אפילו כשבאו חיתים? שאלה שלישית, מדוע ספק מגורש את חייו במזונותיה? שאלה רביעית, מדוע אלמנה אפילו מהאירוסין מוכרת שלו בבית דין? והשאלה האחרונה, אם בוגרת כשירה להתחתן עם כהן גדול ומאיכן לומדים זאת? עם 5 שאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון כ"א באייר תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא דף צדי זין ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני כ"ב באייר תשע"ה עם דף צדי ח' ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.